אתה שמעת שאני כתבתי עכשיו ספרייה בגו? שוויב פרמורק?
שמעתי איזה משהו שסיפרת, כאילו בגו, לא?
בגו, גו.
ספר קצת כאילו, מה?
אז בעצם, בוא נחשוב בצורה כזו. היום, כשאני רוצה לפתח איזשהו API, הבחירה האוטומטית שלי היא Fast API, בפייתון.
כן.
הבחירה מובנת. בוא נסכים על זה רגע, כי
לגמרי, אני...
Fast API הוא מובן, הוא קל, קצר, הוא עוצמתי ממש, בכלל עם פיידנטיק ועם האוטומטיק דוקס ועם כל התמיכה שמסביב, כאילו בנו אותו כל כך טוב
הוא עובד ב-Open API?
Open API
שהוא נותן לך סכמה אוטומטית,
סכמה, ואז אתה יכול לעשות ג'נרט עם זה שרתים וקליינטים אחרים
ומודלים,
מודלים
פיידנטיק.
אתה רוצה לעשות את זה ל-Rapid API, אז אתה יכול פשוט לדחוף לשם את הג'ייסון של את הסכמה, וזה עובד. פשוט יש לך את הסכמה מוכנה. באמת שזה נותן לך גם הגנה מבחינת הלקוח, כבר בספרייה עצמה עוצרים אותו משלוח דברים שהם invalid, בגלל open AI. לא, כשאני אומר open AI, אתה חייב לשלוח לי אינט, אז הספריית לקוח כבר בודקת אם זה אינט. לא רק השרת, גם הספריית לקוח בודקת אם זה אינט.
וזה בעיקר כאילו שרתי רסט?
זה, כן, בעיקר זה לשרתי, אתה יכול לראות אם זה דברים אחרים, אבל בעיקר שרתי רסט.
אני אומר, בוא ננסה לעשות שנייה סדר בקטע עם הרסט.
רסט API? כאילו,
מה זה אומר לרסט? היה לנו XML, אם אני לא טועה.
So, משהו כזה.
מה זה אומר רסט?
רסט זה בעצם איזשהו סט חוקים.
אגב, כולם אומרים את זה, ו-90% לא מבינים בסוף מה
יש בין API. אני אסביר את זה בצורה כזו. היה לפני, לא זוכר, באיזה שנה זה היה, לפני משהו כמו 20, משהו שנה, דוקטורט שמישהו הוציא. והוא בעצם הסביר על הדרך שהוא חושב שהכי נכונה לכתוב ב-APIs. וקראו לזה REST, אני חושב שזה היה אז השם שזה, שזה ראשי תיבות שאני לא זוכר אותם. אבל מה שזה בסופו של דבר אומר, אני רוצה להתייחס בעצם ב-API שלי, כל הדבר המרכזי הוא דבר שנקרא Resource. Okay, Resource בעצם אומר, יש לי איזשהו, נגיד, משתמש, קובץ, תמונה.
רגע, אין קשר לזה שזה הכל JSONים כזה וכו'?
בנו, אוקיי, אז חלק מזה, כאילו הפורמט היום שהנהוג זה בעצם של ג'ייסון.
בוא ננסה להגיד ככה, מילה או משפט, כאילו, מה ההבדל בין API רגיל לג'ייסון, אם אתה יודע, כאילו.
לג'ייסון?
כן. סליחה.
לרסט?
לרסט.
אז רסט יש לו סט חוקים, זה כמו שתגיד, מה ההבדל בין תוכנה לתוכנה שהיא OOP.
הבנתי, זה הכל, זה פשוט סט חוקים.
סט חוקים, נו, על העניין של API. אם אתה רוצה לעשות REST API, שזה בצורה מאוד מסוימת, שיש המון כלים שיודעים לעבוד עם, דווקא עם REST API, אז יש סט חוקים. זאת אומרת, כל דבר, קודם כל, דרך אתה רוצה להגיש את להגיד משתמש ליוזר, אבל אתה רוצה להגיש את ליוזר מסוים, אז הדרך שעושה את זה, היא לא דרך query parameter, זה דרך pass parameter, עושה slash users, slash, ואז את ה-ID של היוזר שלך. זה הדרך היחידה לעשות את זה ב-REST, נכונה. אם אתה עושה את זה עם, נגיד, query parameter שאומר user ID, זה לא REST.
אז בואו נגיד ככה, אם אתם הולכים לבנות היום API, אתם קוראים לו REST API, אז תעבדו לפי החוקים.
יש, היום באינטרנט בטוח, יש המון דברים שמנגישים את זה, אם אתם ממש מקצועיים, יש היום את ה... ממש את ה... את ה... לא נקרא RFC, את ההגדרות המדויקות של בדיוק איך עושים ומה עושים וכל... אגב, משהו מעניין, כל ריסורס שאתה מחזיר לך, נגיד אני ביקשתי משתמש, כל המידע המשתמש, קיבלתי יחד בתוך הג'ייסון הזה, אני חייב לקבל גם את ה... URL של המשתמש עצמו. זאת אומרת, URL שלם, 100% שלם, שאיתו אני יכול לגשת שוב פעם לאותו יוזר.
שזה עוד חוק שיש שם.
עוד חוק, אתה חייב בשביל שאם כל אובייקט שאתה מחזיר, כל ריסורס אתה מחזיר, אתה חייב שיהיה לו בדיוק את הקישור שמגיע בדיוק חזרה אליו, אם מישהו חוצה לו וקחה את המידע שוב. אז שהוא לא יצטרך לדעת בכלל איך אתה, בכלל איך ה-API עובד. זה חלק מהרעיון. אם אני מתחיל לעבוד עם ה-API, כאילו ה-API אומר לי הכל. זה חלק מהרעיון של ה-API, של REST.
אז התחלת לכתוב שרת כאילו...
Web Framework בגו.
אוקיי.
בעצם כמו Fast API, שזו ספרייה שיושבת על פייתון, שמאפשרת לך לכתוב בצורה מאוד פשוטה, כל מיני כלים, כל מיני צורות לממש דברים ומימושים שלהם. אז הדרך שאני אמנתי זה בדיוק אותו דבר, אני לקחתי אמת השראה מהיוצר של Upright. יש לה, הוא כתב לעצמו ספרייה ב-PHP דווקא,
כן.
שהיא ספרייה שגם כן לכתיבת שרתים. ב-PHP. והדרך שהוא עשה את זה, הוא אמר כזה דבר, בעצם, על כל endpoint שאני מייצר, אני קודם כל מגדיר לו מיליון הגדרות. זאת אומרת, אני מגדיר לו description ו-arguments ו-methods ובעצם get, post, איזה מתוס מותר, ובעצם eventים שזה זורק, ו-authentic scopes שמותר לגשת אליו, כאילו בעצם את ה-authentic, אז אני מגדיר את כל הגדרות לפני בכלל שאתה יוצר את הפונקציה, מה שנקרא. אתה יותר
כל הגדרות. כשאתה בא לעשות endpoint חדש, אתה קודם כל מגדיר את...
מגדיר הכל, 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 כל המידע, ובסוף אתה אומר לו מה הפונקציה שאמורה לקרות בתור האנדפוינט הזה. וזה נראה מאוד טוב. כאילו, כשסתכלתי על ה...
מה זה, בקונפיגורציה? או קוד, כאילו?
בקוד, ממש בקוד. אתה פשוט כאילו, איך אני אסביר, יש לך אובייקט, ופשוט, נכון, יש לך פשוט תמיד את האובייקט נקודה, ואז יש לך description, אובייקט נקודה, פרמטר. אתה כאילו, פשוט, בסדר, כאילו, יש שם מעל הפונקציה, פשוט שם כמה שורות, שבהם אתה מגדיר בדיוק את כל הנתונים של האנדפוינט.
אז לקחת משם השראה.
אז לקחתי שם השראה.
הקוד שכתבת בגו.
כן, בדיוק. ואם אני ממליץ שאני מסתכל על הקוד, אז קוראים לזה בעצם Go API. זה פתוח, אתם רוצים לעשות, יש שמת אחלה ריזמי, מה שנקרא עם examples והמון דברים נחמדים שם. והדרך מאוד פשוטה באמת, אתה פשוט יוצר את האפ, מה שנקרא את האובייקט של האפ, ואתה אומר לו פשוט on path, כאילו בעצם אתה אומר לו על הפס הזה, ואז אתה פשוט יוצר לך על מה שנקרא view.
זהו. כשהראית לי את זה, זה ממש דומה לאקספרס, אם אתה מכיר ב-Node.js?
האמת שלא מכיר אקספרס.
זה ספרייה לכתיבת שרתים, זה פשוט, היא מעל HTTP, נתנה לך ממשק כזה נוח להגדיר endpoints ולהחזיר, אתה יודע, request response, זה כל מה שהיא עושה.
אוקיי. הכי פשוטה שיש
בעצם. אבל כאילו, ג'אמה middlewares ושום דבר.
אוקיי.
שצריך לה כאילו הוספת את ה... קצת מעבר, כמו ב-Fast API.
אז עזבתי כאילו בעצם, האמת שיחסתי כאילו יחסית הרבה אני חושב.
מה שאנשים אוהבים באקספרס, וגם אני אוהב, זה ש... די נוח לעבוד איתה. כאילו, אתה כזה רוצה להוסיף endpoint, אז זה פשוט, אני לא זוכר אם דקורטור, זה לא עם דקורטור, אבל זה, יודע, כזה נקודה on, ואז אתה מגדיר מה endpoint, ומחזיר פונקציה.
אותו דבר, אותו דבר, בדיוק, בדיוק אצלי. אתה לא רואה בדיוק, זה לא בדיוק, אבל אתה יוצר בעצם אובייקט שאני, של view, בעצם אתה יוצר נגיד, אתה עושה כאילו קודם כל path, אתה יוצר נגיד, שאני קראת, אומר, עבור ה-path נגיד, המיין, כאילו סלש ראשי, ערות, סלש ראשי, ערות, אז אתה בעצם אומר, אני יוצר view חדש, אני אקרא נגיד echo, אוקיי? ואז אני אומר, על echo נקודה action, ומוציף את הפונקציה בפנים, שהפונקציה שבה אני אמור, איתן אמור לעבוד.
כן.
והיופי הוא שמאחור הקלעים, כל הנתונים, נאספים לך, כאילו בונים לך איזשהו אובייקט של אובייקט גדול ב-Go, שמומר אחרי זה ל-OpenAI, בעצם לסכמה של ה-Open API.
וזה דבר מאוד חשוב, כי
עדים.
כי אז אתה יכול לעבוד מול כל מיני ממשקים שיכולים
לצליח
את ה-Endpoint.
בדיוק.
או Rapid API,
ש-Rapid API, Postman, יש לך היום כלים של טסטים אוטומטיים, יש לך היום קליינטס ג'נריישן, סרבר ג'נריישן.
פותח
פה עולם שלהם שזה מאוד מאוד מקל על פיתוח ה-API. ואחד דברים, עוד כמה דברים שהוספתי שם זה נגיד מידלוורס. פיתחתי לפלטפורמה שלי גם תוספת להוסיף למידלוורס, ויש לי כאן כבר מידלוורס מוכנים שאפשר פשוט לעשות כאילו רק אימפורט וכאילו להשתמש בהם.
כזה מידלוור של שמונע ממשתמש לשלוח יותר מיני בקשות בשנייה.
כן, rate limiter, יש לי rate limiter, יש לי גם IP filter, אתה יכול להגיד, אני רק IPs מסוימים. אתה יכול לעשות שיש לי שם גם אחד של timing, שיגיד לך כמה זמן לוקח לעשות execute לכל endpoint. זאת אומרת, לקח לך 5 מיליסקנד לאנדפוינט הזה, לקח לך 20 מיליסקנד לאנדפוינט.
אתה יכול לעשות ממש middlewares לאנליטיקות, נגיד לסוף מידע,
לחלוט ידלור של לוגין. אפשר, גם, אגב, המערכת שלי מאפשרת בקלות ליצור middlewares שלך. בעצם זה מאוד פשוט. יש לך איזשהו בגו בכלל, יש לך דבר שנקרא אינטרפייס, פשוט צריך לממש את הפונקציות בתוך האינטרפייס, וזהו, יש לך את זה, הכל עובד כאילו חנק.
מה זה אינטרפייס?
אינטרפייס זה פשוט רשימת מחלקות.
זה מודל? זה לא מודל.
זה, לא, זה...
בטייפסקריפט יש אינטרפייס וזה פשוט מודל.
אני לא יודע מה זה אומר בטייפסקריפט, אני יודע שבגו יש לך פשוט רשימת פונקציות, צריך לממש אותן. זה, וכל מי שממש את הפונקציות האלה, הוא חלק מהאינטרפייס. הוא, אפשר להשתמש בו, כל מה שתומך באינטרפייס, תומך גם בו עכשיו. אז אם יש לי נגיד, ככה נקרא לזה משתמש שיש לו לוגין ולוגאוט נניח, אוקיי? עכשיו אני רוצה ליצור נגיד מה שנקרא אדמין, שהוא בעצם סוג אחר של משתמש. אז אם אני ממש לו לוגין ולוגאוט, אני יכול פשוט שהקוד שעובד יחד מול משתמש, עובד גם מול האדמין שלי.
מגניב, זה חושף קוד.
לא, שדוש מחדש. ליצור קומפוננטות חדשות לקוד, כאילו נקרא לזה, זה מאוד פשוט. אז בתור אדם כאילו נקרא לזה חיצוני לפריימורק, שאני נגיד לקוח של הפריימורק, סתם מתכנת שנתקל בפריימורק ומשתמש בו, אני יכול ליצור מידלוור משל עצמי. נורא בקלות אגב.
כן.
אז יש לי שם אחד של טיימאוט. אתה יכול להגיד, נגיד אני רוצה שאם נגיד משהו בעייתי קורה, נניח, יותר משנייה וחצי, נגיד, לאנד פוינט, זרוק אותו.
תגיד, אבל למי היית ממליץ להשתמש ב-Go לפיתוח של REST API, או API בכללי?
שאלה מעולה, כי היום, אם דברים על זה, התחלנו להגיד זה שהיום הדיפולט שלי זה פייתון, זה REST API.
כן.
והסיבה האמיתית בפייתון זה בגלל שהוא פשוט מאוד מהר לכתוב את ה-API. אני מאוד קל לרוץ איתו קדימה, אני רוצה להרים עצמי שם, לאחרונה נגיד, בניתי איזשהו סתם משהו מאוד טיפשי כזה של מקבל טקסט, כאילו API שקבל טקסט, שולח אותו ל-Open AI, לבדוק אם הוא נגיד זדוני, אם הוא יש לו תוכן שהוא פוגעני, דברים כאלה, מחזיר true-false, כאילו בעצם תוכן פוגעני דטקטור כזה.
כן.
ו...
כאילו מה?
תוכן פוגעני, כאילו שהוא מזהה תוכן פוגעני, API שמזהה תוכן פוגעני. וזה לקח לי בעצם משהו כמו 20 דקות ליצור דבר כזה
ב-REST
API ובייתון זה כאילו... ממש ממש פשוט לכתוב דבר כזה, ואחרי זה גם בכלל לאוטו, וליצור לו את האוצאית.
כן, מה ש... שאני אוהב בכל...
אימג' בכלל מאוד פשוט.
בשפות כמו פייתון, האמת ספציפית בפייתון, כי ברוב השפות האחרות אין את זה, אתה לא צריך כאילו להרים פרויקט. אתה פשוט יוצר main.py, ומתחיל לכתוב את הקוד שלך. ברוב השפות האחרות, כמו... זה לא גם אנחנו...
JavaScript, אבל...
הרבה שפות אחרות,
כן, גו ודארט. האמת שלא, גו אתה לא צריך, האמת.
בגו אתה לא חייב?
זה לא צריך.
זה מרגיש,
גם בגו אתה יכול פשוט להתחיל לכתוב מיין.
זה ערוץ. אם אתה תרצה לעשות אימפורט, אני לא בטוח.
לא, יופי. אז אם אתה רוצה ליצור אימפורטים, לא אימפורטים,
אבל כבר ליצור...
זה פקודה אחת מאוד פשוטה, אתה כזה, גו מוד אינית יוצר לך מודול. זהו. וכאילו, אתה יכול כאילו מה שנקרא...
מה שאני...
להתחיל לעבוד.
בייטון, לעומת זאת, אין לך את כל הדברים האלה. כאילו...
זה נכון.
אם אתה חדש בשפה או משהו...
פייתון, תזכור שוב, פייתון, לרוב אנשים לא רוצים להשתמש באינטרפרטר הגלובלי. אנשים לא רוצים להשתמש בדיפנדנסי של דברים אחרים, אז יוצר עצמם גם וירטואל אינביירמנט. זה באמת דבר.
כן, אבל הם לא מחייבים אותך.
לא מחייבים אותך,
זה נכון. מה אתה מתחיל לכתוב עכשיו איזה משהו?
גו זה יותר... גו זה יותר בטוח. אז כאילו, הם כן מחייבים אותך הדברים האלה. כי אף אחד לא רוצה ש... כי גו, כל הרעיון של גו זה בעצם, זה בטיחות, פשטות ומהירות. זה שואל הדברים שגו בנוי עליהם. אגב, מי שפיתח את גו היו, מה שנקרא, ענקי התוכנה, ענקי המתכנתים בגוגל, שפיתחו בעבר גם את C. המפתחים של C, והם עבדו עם C++ במשך הרבה שנים, והיה להם המון בעיות עם C++, אז הם החליטו בעצם לפתח את גו. וגו בעצם הרעיון שלה היא שהיא כאילו אומרת, אני הכי, כאילו הכי פשוטה בעולם, אבל עם מלא פיצ'רים מעניינים, ממש טובים.
אין לה אבל object oriented. אין לה בכלל.
יש לה, אין לה, כמו שאנשים מדמיינים אובג'קט, אין לה נגיד, אובר, איך קוראים לזה? אובר איי די של methods, אין לך עניין של ירושה כמעט, אבל אני יכול נגיד לכלול סטרקט בתוך סטרקט, מה שנקרא, ולעשות פעולות על
הסטרקט.
זה גם איזשהו פונקציה, לא. יש איזשהו פונקציה קטנה כזאת של נגיד, אם תעשה סטרקט בתוך סטרקט, יש לך איזשהו עוד פונקציונות שמשתופלת לסטרקט של הסטרקט שלך, כאילו משהו חמוד כזה.
כן.
אבל מאוד פשוט. אגב, אני מעדיף את זה הרבה על OOP.
וואלה?
1000%. OOP זה שיטה של, היא נשמעת נכונה בתיאוריה לפיתוח, אבל כשאתה מתחיל לפתח את זה, אתה אומר לך, רגע, מה הקשר עכשיו ירושה? מה הקשר פולימורפיזם? מה הקשר... מה עכשיו אני צריך לעשות אובייקטים לכל דבר? זאת אומרת, זה כאילו, זה רעיון כזה... זה הבעיה שלי גם עם ג'אווה. כאילו, אנשים שפיתחו את ג'אווה אמרו לעצמם, מה, OOP נשמע לי הכי נכון בעולם.
מאוד נוח לי הסינטקס, האמת.
של מה?
נטו פשוט לעשות מחלקה שאחראית על דברים.
אבל גם בגו יש לך את זה. רק פשוט. לא, אתה לא חייב, קודם כל, בגו אתה לא חייב לעשות קובץ. בגו יש לך משהו שנקרא פאקג'. והפאקג' שלך, כל מה שניצר תחת פאקג', הוא יכול לגשת לכל הדברים תחת הפאקג'. כאילו אין לך עניין של אימפורטס, אגב. בתוך הפרויקט שלך, אין לך אימפורטס. בתוך המוג'י שלך אין לך, בתוך הפאקג' שלך אין לך אימפורטס. ושוב הרבה קונספטים, כן. אז ברגע שיש לך, נגיד, פאקג' מסוים, כל הדברים נקרא לזה, הם זמינים לו. ורק הדברים שיש להם, נגיד, עוד גדולה בהתחלה, הם פאבליק. אתה אפילו לא צריך להגדיר פאבליק, זאת אומרת, עוד גדולה בהתחלה, זה פאבליק. עוד קטנה בהתחלה, פרייבט.
מגניב.
זה מדהים, כי זה מוריד ממך מהסינטקס, וזה לחשוב רגע, מי יכול לגשת, למה יכול לגשת. הכי פשוט, עוד גדולה, פאבליק, עוד קטנה, פרייבט.
מגניב ממש.
אגב, גם אצלי, נגיד, בקוד, אתה יוצר בעצם או מודול, נגיד, אם תסתכל על ה-built-in standard library של Go, תראה, מלא מודולים, אגב, מעולים, הם כתובים ממש טוב.
כן.
או שהמודול בעצם יש לו, בתוך המודול כמה פונקציות שיכולות לעזור לך, נגיד, עם ג'ייסון יש לך מרשל ואן מרשל, כאילו דיקוד ואינקוד, ואו שיש לך דברים שיש לך, נגיד, סטרקטס כאלה, נגיד, בנוסס ראוטר, הגדרה אותה מתחילת לעשות איזשהו שרת, ממש בספריות בילטין של גו, יש להם איזשהו אובייקטים שממשים לך, או פונקציות שממשים לך.
זה מזכיר קצת את ג'אווה בקטע הזה, כי ג'אווה, לא, אני בקטע שיש להם ממש ספריות איכותיות שהן בילטין.
לג'אווה, אני לא יודעת, אני לא שמעתי על זה אף פעם.
ידוע, יש לך מלא 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 ספריות, אם זה לקריפטוגרפיה ולשרתים, ומה שמע לך, אתה לא צריך להתקין אותם, זה כבר מגיע לך כאילו עם ה-Development Kit של ג'אווה.
וואלה, מעניין.
JDK.
אז גם בגו יש באמת...
האמת
שתמיכה מעולה.
לא כתבתי הרבה בג'אווה, לשמחתי. יצא לי רק איזה פרויקט שניים כזה, ולא היה חוויה מטורפת, אבל מה שאהבתי זה פשוט שבאמת יש לה מלא ספריות שונות למלא דברים. זה פשוט נוח.
אגב, אחת הסיבות הגדולות שפיתחו את גו בגוגל, זה שהם שמו לב שהמתכנתים שלהם צריכים לחכות יותר ויותר זמן בזמן הקינפול של C++. כי כשיש לך פרויקט גדול, נניח אתה עובד עכשיו על פרויקט באמת ענק, נניח מערכת הפעלה. לוקח למערכת הפעלה, אני יודע שגם אתה יודע, שלוקח את זה יקמפל לה הרבה זמן, כי אתה כבר קמפל מערכת הפעלה. עכשיו, לרוב מה שקורה, בעצם יש לך היום את הכלים כמו Make ו-CMake, שבעצם מקמפלים לך רק חלק מהקטן מהפרויקט בזמן שאתה עובד. אבל נניח אתה רוצה לקמפל עכשיו נגיד הכל. מתחכה עכשיו חצי שעה, מפתח יישב חצי שעה ולא יעשה כלום.
היה להם איזה, יש להם כל מיני אקים שאתה כאילו נגיד, יכול מקום לקמפל את כל המערכת ההפעלה.
חלק קטן, מוג'ים קטן.
תלוי בדברים שפה מקומפלים, אבל זה לא נוח.
שוב, אני אומר, אז הם הסתכלו, זה אמרו, מה, זמן קימפול כל כך ארוך, בוא נמצוא משהו שיהיה לנו זמן קימפול קצר יותר. והם פיתחו את גו, שגו מתקמפלת, אתה לא מאמין כמה מהר. כאילו, זה כל כך מהר שאתה רואה לך, מה, בטוח, זה לא קימפלי בטח, בטח, משהו כאן, זה קרס. כאילו משהו כזה, זה פשוט מדהים. אגב, זה כל כך מהיר שהיום אתה אפילו לא צריך go bin.
למה זה לוקח?
פשוט עושה go run והוא בונה לך את זה למקום. בונה לך ומריץ לך.
למה שזה ייקח כל כך הרבה זמן, הרי?
קימפול?
פיילר של C++ נגיד, הוא בסך הכל עובר על טק.
זהו, אז יש כל מיני סוגי... לא, יש כל מיני סוגי קומפיילרים. יש קומפיילרים שנקרא one look. כאילו הם עוברים פעם אחת על כל הקובץ ויוצרים לך.
כן.
יש קומפיילרים שעוברים על הכל כמה פעמים. נגיד פעם אחת על types, פעם אחת על... על exceptions, פעם אחת על, כאילו, אני לא בדיוק מבין לזה מומחה, אבל
כן.
עוברים כמה פעמים ועושים חישובים על דברים ששורים, אבל יוצרים לעצמם איזשהו קרף בה, פתאום מזה של דברים, המון דברים שכאילו, הם דורשים, אבל לא מונים
חושבים את
עבודה.
מדובר פה בסך הכל על מעבר על טקסט, וניסיון לוגי,
אבל צריך לחשוב
שאיפה אותו בצורה טובה.
זה היה נכון אם בעצם היית יכול באמת לקרוא טקסט, קוד שורה שורה שורה, כאילו לעבור על ממש שורה שורה שורה, ולקמפל אותו בראש שלך. אבל המון דברים הם תלויים. כאילו, זהו, אני בפונקציה עכשיו שקוראת לפונקציה אחרת, אבל נגיד הפונקציה בקובץ אחר, אני צריך לקמפל את הקובץ השני קודם, אז אני הולך לקובץ השני, נגיד לקמפל אותו, ואז אני הולך לקובץ השני, ויש פה הרבה זו, יש לך המון דברים שקופצים לך, וצריך להזדרכת לזכור את האח הרבה הזמן, את הפלוב, מה קורה בעצם אם יש לך כל מיני דברים כמו נגיד סרדים, שאתה חייב כאילו שלך, זה מסובך יותר אני מניח, אגב, גו יש להם, אחד הדברים המדהימים בגו, זה העניין של הגו רוטינס. אתה מכיר את זה?
האמת שככה ככה לא.
הם בעצם אמרו, אנחנו לא רוצים שמשתמשים, יהיה להם את הכאב ראש של סרדים. אנחנו מממשים להם עכשיו סרדים שלנו. לא, לא אייסינק, סרד.
אוקיי.
הם קוראים לזה פשוט גו רוטין. מה זה אומר? במקום שבעצם אנחנו, יש ברמת המערכת ההפעלה, יש לנו דבר שנקרא סרד.
אז אין להם בכללי אייסינק, נכון?
לא.
זה לא בזה סרדים וגו רוטין.
כן.
כי לאחרונה...
אין סרדים, רק גו רוטין. רק גו רוטין.
עניין אותי כמה סרדים הכי הרבה אפשר להפעיל במחשב, ליצור.
יש, לא.
שהם פתוחים.
אוקיי.
אתה יודע, סיסטם נולעה כזה.
יש לך מספר כזה, אתה יכול לעשות יוני מנחשון, אתה חייב מספר סרדים במחשב שהם מקסימום.
לא נראה לי, אבל לא משנה, בסוף הגעתי ל-18,000. לא הרבה.
קודם כל, זה די הרבה, אתה לאהוב לא צריך 18,000, שום דבר. וגם כאילו, יש לך כמה 8 ליבות מקסימום, כאילו, כמה יש לך כבר ליבות, אז כאילו, אז אתה לא צריך כנראה 18,000, אלא אם כן יש לך כל כך הרבה פעולות של I.O. שזה מטורף. אגב, יש לך הרבה פחות קבצים שיכולים להיות פתוחים במחשב, קבצים, כאילו מבחינת אובייקט של קובץ, בלינוקס לפחות, שיכולים להיות פתוחים בו זמנית, עוד לפני שאתה גומר את הסרדים שלך. אז אם כל סרד פותח קובץ, אתה תמחק 2,000 בערך. גם איך, מה שנקרא, הכמות ה-file descriptor. אז, אגב, לא סיימתי לספר למה אני דווקא רוצה לבנות APIs ב-Go.
נכון.
אז הסיבה העיקרית שאנשים בונים API ב-Go, זה פשוט קימפול מהיר, קובץ מאוד קטן, בעצם אתה בעצם שצריך איזשהו קובץ מאוד קטן, ו-API מאוד, כאילו API מהיר, לבנות אותו מאוד מהר.
כאילו, זה רץ מאוד מהר.
וגם הוא עולה מאוד מהר. זאת אומרת, אם אני אשים אותו על למבדה, אתה רוצה שהיא בעצם, ההפעלה של ה-API שלי תהיה מאוד מהירה, זה נראה לי הדבר הכי מהיר שיכול להיות. הכי מהיר שיכול להיות. ההתחלה של הפרויקט, הריצה של ה-Executable.
רגע, זה... Interrupted?
לא, לא, זה קומפייל.
אה, אז או שזה יהיה מהיר, זה שרץ.
ישרץ, אבל זה גם... מה שנקרא runtime, כרי זה garbage collector.
אין לך ניהול זיכרון.
יש לך ניהול זיכרון. יש לך garbage collector.
אבל הוא אוטומטי, אתה לא נוגע בו כמעט.
אני לא נוגע בכלל, מה זאת אומרת? לא נוגע, אני... יש לי פונקציות של מה שנקרא... allocation, שהם...
יש שתי שפות שאני ממש רוצה ללמוד אותם לעומק, שזה Go ו-Rust, שהם לדעתי... לא יודע, מרגיש לי שהם העתיד. לא יודע אם זה...
מה עם דארט? דווקא אתה מאוד אוהב את דארט.
דארט זה כבר... זה, אנחנו... זה כבר פה. זה לא העתיד.
למה? דארט
זה...
Go זה הרבה לפני דארט אפילו.
לא, אני מתכוון מ... אתה יודע, עד שדברים זזו וזה, זה שיש אותה זה לא אומר שהיא נכנסה ואנשים...
למה היום שלך קוברנס כתוב בגו, דוגר כתוב בגו, כל ה-CICD כתוב בגו, אתה יודע, איתריום כתוב בגו, כאילו מה זה קורה? IPFS כתוב בגו, אתה רוצה להגיד לך עוד דברים, זה... יש לך מיליון דברים כתובים בגו.
אבל מבחינתי לפחות, דארט זה כבר כאילו מיינסטרים. באמת, מי שלא כותב בו, הוא כאילו...
לא, דארט זה מדהים לפלאטר, אני לא מכיר, אני מפתחים חוץ מ... שוב, אני רוצה לפלאטר, אני לא מכיר כלום.
פלאטר, וזה אחלה.
נכון.
לעשות אפליקציות לכל פלטפורמה.
זה נכון, אתם יודעים. אגב, בדיוק, תספר מה שהראית לי.
מה?
את האפליקציה בווינדוס.
אה, זהו, זה... מצאתי שלפלאטר יש ספריית UI, שנקראת Fluent UI, שזה בעצם מנסה לדמות את אותו עיצוב של ווינדוס. זאת אומרת, אם יצא לך לראות אפליקציות חדשות בווינדוס,
שאני עיצוב משלהם.
יש להם עיצוב כזה מיוחד, ודי כזה גלאסי כזה,
הכול כן,
כזה...
כן, כן.
אתה מכיר את זה. אז הם עשו את זה פשוט בפלאטר, והביצועים מטורפים. כמו...
כמו פלאטר
רגילה.
כן.
לא, כמו דוטנט רגיל.
כמו נייטיב.
כן.
אוקיי. Okay.
וזה בדארט.
זה מטורף.
בדארט זה פשוט מדהים לכתוב בה, כאילו.
כן. חד משמעית.
גיליתי את זה אגב, אני פשוט כאילו הורדתי איזה תוכנה שהיא הייתה נראית לי לגמרי נכתבה בדוטנט, עובדת בצורה מאוד מהירה, נראה מדהים, ממש עניין אותי במה היא כתובה, ופתאום גיליתי שהיא כתובה בפלאטר, לא האמנתי.
באמת שזה פסיכי.
כן.
זה... עכשיו אני כותב בדיוק איזשהו ממשק UI לכלי, למוצר שאני בונה כרגע, אולם פרק אחר.
כן.
ו... אני פתר אותו עכשיו בסוולט בסוף, אבל את ה-UI, אבל חשבתי על זה, חייב לפתח אותו בפלאטר.
פלאטר?
כן. זה לא, האמת שלא. בדקתי, בסוף, יש, אני לא רציתי, לא רציתי, כי זה קודם כל זה כבד, וזה כאילו, זה פשוט לא מתאים, אתה מבין? זה כאילו, זה יהיה כזה...
תראה, תשמע.
כבד, גדול, בולקי כזה.
נכנסתי במרקר בזה, נכנסתי לפלאטר בזה בזכותך. אתה אמרת, אני מלא, תכנס, אתה חייב לנסות את זה וזה. אמרתי לך, לא, זה לא נוח, אני לא אוהב
אני זוכר שעשינו,
במה מוזרה,
זוכר שבמה רצינו לפתח משהו, אני זוכר. זה היה משהו הכי טיפשי בעולם. ואתה אומר, לא, לא, אני אעשה עם React Native. ואני זוכר, אני פיתחתי כזה, כבר סיימתי לפתח, אני זוכר, זה היה, ואתה קדם כזה ב-float in action button הראשון שלך ב-React Native כזה. צלח אני.
כן, כי זה בכללי כאילו פיתוח לאנדרואיד ו-iOS וכל זה. בוא נתחיל בזה שהוא פשוט לא נוח. זה שיש לנו עדת, זה פשוט... נחמד, אבל זה, אתה יודע, זה אחרי שביטרנו על הקלות של הפיתוח לעומת ווב נגיד. אבל אתה יודע, אחרי שאתה עובר את כל הפלטפורמות השונות לפיתוח, לאנדרואיד ול-iOS, אם זה ג'אווה, קוטלין וזה, אתה מעריך את דארט ממש.
לגמרי.
ואחרי שאתה מבין את זה, אז אתה כבר רוצה להשתמש בזה להכל. כן, אני חושב שזה פשוט...
הנוחות של... הנוחות של... אני חושב שדיברנו על זה כבר בפרק על פלאטר, אבל ה-Development Experience, ה-Developer Experience פשוט מטורף. באמת מטורף. אגב, רציתי להסביר לי קצת, אני לא אגיד עם מי דיברתי על זה, אבל דיברתי עם מישהו על עניין של bad USBs.
כן.
כי בעצם USB שנכנס למחשב, מתקין וירוס, אז אתה יכול לעשות שהוא כזה.
כאילו בואו נסביר טיפה כאילו מה זה בית...
רוגלה.
מה זה בית USB? וירבוס רוגלה.
לא, לא, וירבוס זה שונה.
אל תגיד רוגלה, זה מילים שמנסים להכניס...
מנסים ישראל, כן. לא, אבל וירוס זה משהו אחר, וירוס בא להרוס לך את המחשב. רוגלה בא להרגל לך את המחשב. לא פוגעת בו.
כן, שונה.
שונה.
אז בית USB זה בסך הכל USB, דיסקול קי, שכשאתה מכניס אותו למחשב, אתה מכניס אותו הרי לאותו חור שאפשר להכניס לשם במקלדת, נכון? אז מה ה-Bad USB הוא? מה הוא עושה? הוא מדמה מקלדת.
מתחזה בטן מגבר.
או עכבר.
או שניהם אגב.
רק שהוא בצורת USB. זה כל מה, בוא נתחיל,
זה כמו דיסקורי קטן כזה.
כן. עכשיו, מה שהופכית בזה זה שכאילו, אתה יכול להגיד לו, אוקיי, כשאני מכניס אותך למחשב, תריץ את האלף שורות הבאות, שהן בעצם פקודות מקלדת ועכבר. ואז הפוטנציאל פה הוא גדול, אתה יכול להגיד לו, כשאני מכניס את ה-USB, הקוד שאתה הולך להריץ, הוא יפתח לך את ה-CMD, ויוריד איזה וירוס מהאינטרנט.
יכול להיכנס לך לחרום, להוציא את זה, אתה save את הפסוורד, את השמורות שלך, וישלוח אותם.
שמורות, או לשלוח אותם. נכון?
נגרו, ישלוח לך מייל.
כן. אז זה בכלל כאילו עובד USB, אתה יודע, במקצרה, כאילו, אבל הדברים שעושים איתו זה... באמת שאין סוף דברים.
אז הייתי רוצה לשאול אותך, אם היית עכשיו צריך, תיאורטית כמובן, אם צריך שנגיד לקחת USB קטן, USB קטן כזה, לקחת ב-USB ולתכנן אותו, ככה שאתה מכניס אותו למחשב פעם אחת, הוא מתקין את כל הדברים שהוא צריך להתקין, או מריץ כמו שהוא צריך להתקין, ומעכשיו כל הזמן אני יכול מרחוק לשלוט על המחשב. זה לא שאני רוצה, להריץ פקודות, לקחת קבצים, להסתכל על תמונות במסך, להריץ פקודות, מה שאני רוצה.
כן.
איך היית עושה דבר כזה?
תראה, אני חושב שכאילו, בגדול הייתי משתמש בכלי הזה בצורה כזו שהוא הפתח שלי להורדה של וירוס.
אוקיי, הוא עצמו לא מכיל את הוירוס? וירוס?
הוא לא מכיל.
הוא רק מוריד אותו.
זה טיפה כאילו,
אוקיי,
מכביד עליו.
אז אין שאני
פותר זמן, זה היה...
כן,
אבל אני פשוט... רוב המחשבים האלה מחוברים לאינטרנט. בוא נתחיל בזה. מהרגע שעסקתי גישה על מחשב ואני יכול טיפה להריץ עליו קוד, כל מה שאני צריך כדי להביא את הוירוס שלי, זה להוריד את הווירוס ולהפעיל אותו.
היום, אם עכשיו מומחה, נגיד, לפורנזיקס, מגיע למחשב שלי ויודע שיש וירוס, אז הוא יכול להיכנס שנייה ויודע כאילו איזה גילת הווירוס. הוא יכול להיכנס ל-Windows Event Log, ולראות שברגע שהתחבר ל-USB חדש, כי כל פעם שנכנס ל-USB יוצא USB, אנחנו בדיוק יש לנו איבנט לזה, אז בדיוק אז הוא תקן הווירוס, נכון? אז הוא יכול תוך שנייה לזהות שבעצם מאיפה הווירוס הגיע כביכול.
יש שם לוגים על כל דבר שקורה במחשב, אבל יש תקור לזהות.
מה אם...
זה קרה בדיוק אחרי
דבר. אני עושה משהו אחר, אני נגיד עושה דבר כזה, אני מכניס את ה-USB, ה-USB לא מתקין את הווירוס. ה-USB כותב, נגיד, קובץ קטן, שמריץ את עצמו להניח בעת חיבור לחשמל. הרי המחשב שלנו יודע בזמן שמחברים אותו לחשמל, נגיד זה לפטופ.
פה אתה בעצם מנס...
אז אני אומר, רק הפעם הבאה שיחברו, פעם הבאה שיחברו את זה לחשמל, רק אז הוא יתקין את הווירוס. ואז כאילו, אם מאוד קשה לחבר את זה, נקרא לזה בלוגים, אתה מסתכל בלוגים, אתה מצליח, אוקיי, יש לך את הווירוס, אתה יודע שהוא תקן בשעה 5 אחרי הצהריים, אבל מה מקשר אותך לאיך זה הותקן, למה זה הותקן? אתה לא יודע כלום, אתה יכול.
לדבר על השלב האחרי, שפרים מישהו גילה את זה.
איך אנחנו מסתירים את עצמם של מפה? הרי אני נכנס למישהו למשרד, מתקין לו את זה, יש לו מצלמה במשרד. אני לא רוצה שהוא ידע בדיוק באיזה שנייה יסתכל על המצלמה, אתה מייחס לו למשרד ויתקין את זה.
תראה, אז אתה יכול לעשות, אגב, שפשוט הווירוס, ברגע שהוא מגלה שמישהו מנסה לחקור את זה, הוא מוחק את עצמו.
אבל... כן, אבל זה קצת, בוא ננסה להסתיר קודם כל מאיפה הווירוס הגיע, הרי כמו שדיברתי סיפרתי לך, זה לא מאוד מסובך להסתיר את זה.
כן.
אני יכול פשוט להגיד לו, כשפעם בה שחסים לגוגל חום, אז אתקן את זה, ואז בכלל המחשב ילך כתוב כזה בלוגים, לחס לגוגל חום, הווירוס הותקן, בום, אז בטח זה קשור לגוגל חום.
שם.
בטח זה קשור למשהו אחר.
דרך בולה להסתיר את זה.
אז
הקושי הגדול הוא בהתחלה, האמת, כשאתה מכניס את ה-USB, הרי בסופו של דבר אתה רק מדמה מקלדת. אז איך אתה מפעיל את הווירוס בצורה כזו שהמשתמש לא יכול לשים לב? זה הקושי הגדול.
לא, אבל לרוב אתה מכניס את ה-USB, אתה כאילו, אתה יושב מול המחשב, אז כאילו, אני חושב שיסתכלו.
זה אומר שבאמת אתה...
גם הוא כל כך מהר, זה מחשב שמקליד לך, זה לא, אתה לא צריך לחכות שמישהו יקליד.
אם זה מקרה שהבן אדם לא מול המחשב לשלוש שניות, זה כבר מספיק.
לא, אתה יודע מה הדבר שאתה יכול לעשות, אתה יכול להניח, האמת זה לא יודע. אתה יכול לפתוח, נגיד, היום מזמן שנקרא באתר בגוגל, באינטרנט, שנקרא Windows Update. אתה מכיר את זה? שכאילו עושה כאילו אפדייט של ה-Windows 11. אז אתה מפעיל את זה, וברקע אתה מריץ את כל מה שצריך, כאילו זה פשוט המסך של הקרום רץ לך, נקרא לזה ב-foreground. ברקע אתה מפעיל את ה-CMD, מפעיל מה שצריך.
מבחינת המשתמש, זה...
כן, הוא באפדייט. בקוף, סוגר את האפדייט, אתה אומר כאילו, לא יודע, משהו כזה.
זה למייקרוסופט, אני אומר, כל האפדייט שלהם.
כן. זה הגיוני שהיא פשוט תלך אפדייט באמצע החיים, בלי שביקשת אותו. אגב, אני פיתחתי, לא יודע אם מותר להגיד שפיתחתי דבר כזה, אבל לצורך לימודי, פיתחתי איזשהו משהו דומה.
תגיד שראית מישהו שפיתח.
ראיתי מישהו שפיתח משהו כלי, שאיך שהוא עובד, זה רק כזה, בעצם, באמת עושה את הדבר הזה, באמת מתקין את זה מהאינטרנט.
כן.
עכשיו, הוא לא רצה, האיש התיאורטי שלנו לא רצה שידעו מאיפה הגיע הווירוס. אז מה שהוא עשה, יש היום אתרים באינטרנט, שאתה יכול לעלות קובץ עם קישור חד פעמי.
הוא לא רצה ש...
קישור חד פעמי לקובץ הזה.
אוקיי.
ואז בעצם כשאתה מוריד את הקובץ הזה, זהו, אין אפשרות לקבל את הקובץ הזה יותר, כי אותם במקור, ואי אפשר את, מי חייז את זה? פשוט אתר באינטרנט נכנס, מה את הקובץ שלך? אתה יכול לקנס דרך תור, אתה יכול לקנס דרך אנונימי, להוריד את הקובץ שלך, אתה מקבל קישור, וזהו, יש לך חד פעמי את הקובץ הזה.
וירוס חד פעמי באינטרנט.
וירוס חד פעמי באינטרנט. ואז בעצם כשאתה מכניס את הדיסק און קי, הוא מיד מכניס, עושה WGET, כאילו מתקין את הווירוס שלך, וזהו, ואתה לא יכול כאילו נקרא את זה לעשות טרייסבק חזרה למקור לפחות של הווירוס. כן. לא יוסבית יכול, אבל...
ואם שרקת את הווירוס מהמחשב אחרי שהוא ביצע את זה, בכלל אתה לא יכול להגיע לשום דבר.
כן.
הכל נמחק לחלוטין. אגב, זה עוד מה שרציתי לדבר עליו בהמשך, לגבי זה שאתה מוכר קובץ הוא לא נמחק באמת מהמחשב.
אני חושב שאתה ממש חצי שעה בדוח הפרק, אבל אנחנו ננסה להחליט את זה, נראה לי אין לנו פרק ארוך הפעם.
איך שאתה...
יהיה בסדר. הם ישרדו, הצופים ישרדו, המאזינים שלנו ישרדו. אז אני אומר, אז האיש התיאורטי שלנו שפיתח את הווירוס, אז הוא כתב את זה באמת בגו. הוא כתב בגו את הווירוס, והווירוס מאוד פשוט. אמרתי, כאילו, האיש הזה אמר, רגע, אני לא רוצה לפתח עכשיו, נגיד, UI שלם לניהול מחשב מרחוק. מה הוא עשה? פיתח בוט בטלגרם. בוט בטלגרם, הוא לא רוצה להרים שרת גם בכלל, ש... אז פשוט, בוט בטלגרם, שדרכו אתה יכול לשלוט על, על, על המחשב. מה זאת אומרת? הבוט מקבל פקודות, או שהוא מקבל פקודה של צלם מצילום מסך, שהולך לך צילום מסך בטלגרם. קבל, שלח לי קובץ, אתה יודע, אז
כאילו, פס של וירוס רץ על המחשב, נניח וירוס בית USB או לא יודע מה,
הוא תקן במחשב,
ואז הוא מחכה לפקודות מטלגרם,
הוא מריץ בוט, הווירוס,
אגב, טלגרם שומרים על האנונימיות,
שומרים על שכולם, אגב, גם שם אתה יכול לעשות עוד יותר אנונימיות, אם אתה רוצה להיכנס לדרך, אני יודע, מספר באינטרנט,
איך תור?
וירטואל נאמבר, אתה יודע, אני אתחבר, לא, תור זה לא עוזר לך מקרה, זה כי אתה צריך להתחבר מספר כלשהו.
אפשר, אתה יודע, לקנות מספר כזה.
כן, אבל מספר, יש שם דרכים,
עוד שתור, אתה יודע מי יושב עליהם, אבל לא משנה.
מה, צור לצברית?
כן.
בסדר, עזור אותך. האמת שכל אתה לא עושה דברים ברמה מטורפת, אף אחד לא אכפת.
זהו.
זה כל היופי של ה-NSA וכל הדברים האלה, כאילו, אם אתה לא מגיע לרמות שלהם, הם יעזבו אותך בשקט. אז כאילו, תעשה מה שבא לך, מה שבא לך, אל תגנוב, אל תעשה יותר מדי פשעים, ומיוחד לא לאזרחים אמריקאים, אז כאילו... ואז כאילו, ישאיר אותך נקרא בשקט, כל שאר העולם לא ברמה מה שנקרא.
כן.
אז... אני פשוט בוט בטלגרם, שאתה פשוט תכתוב אותו בקומנס, אתה אומר לו, CD, דיר, מביא לך את הרשימה של כל הקבצים. מה שאתה כאילו,
ממש פקודות על המחשב.
פקודות על ה-CMD. והוא מריץ לך.
להוריד קבצים,
לראות
את המצלמה.
הכל, הרי פקודות, אתה יכול להריץ ב-CMD מה שאתה רוצה. אתה יכול להתחבר לגרום שלו, אתה יכול
לחלוטין.
הכל, למחוק משתמשים, ליצור משתמשים, הכל. והדרך שבה זה הותקן, באמת כמו שאמרתי, יש לך היום ברגיסטרי של Windows, אתה יכול להגיד לו, יש לך און שאטדאון ואון סטארט-אפ, אבל זה דברים מוכרים, זה כל אנטיווירוס מחפש שם, הדבר הראשון שמחפש זה שם.
כן.
אבל אני עשיתי את זה, בעצם, האיש שאתה רואה שאני עושה את זה, הוא עושה את זה מה שנקרא און און פאוור, כאילו, קונקט, אני יודע איך, ברגע שמחובר למקור כוח, מקור לחשמל.
כן, ברגע ש...
הרי כשאתה מחבר את הקבל של החשמל שלך, האייקון של הבטריה שלך משתנה, נכון?
כן.
אז משהו במחשב חייב לדעת.
יש איזה איבנט.
יש איזשהו איבנט שקורה.
קרה שאתה יכול לעשות טריגר.
ויש לך ברגיסטרי, יש לך ברגיסטרי, יש לך איזשהו קיק הזה, אתה יכול להזין עליו, אתה פשוט תרגיד לו, כשזה תריץ את הקובץ הזה. מאה אחוז קרה.
אתה את הווירוס כזה שאפשר לחשוב שהוא הותקן בעזרת הקבל של
טעינה. קשה עוד למצוא אותו, עכשיו. הוא קיים את המחשב הזה. איך הוא ריץ אותו, איך אני מחבר אותו, איפה הוא נמצא בכלל המחשב, אתה לא יודע כלום, הוא רץ לך ברגע כמובן.
כן.
וזהו, זה באמת, זה היה, זה, וכתבי אותו בגו, האיש התיאורטי כתב אותו בגו, וזה באמת נוח. אגב, יש להם ספרייה בגו של טלגרם בוט, של בוטים של טלגרם.
כן.
חמוד ממש. זה היה באמת הפעם שהשתמשתי בגו, כי רציתי איזשהו קובץ קטן שהתקמפל, כי לא רציתי להתקין את זה על פיידון ווירוס.
כן.
אז זה היה...
אני מכיר מישהו, אני צוחק אם אני מכיר, אבל מישהו שכתב, משהו מאוד דומה, רק אתה יודע באיזה שפה?
נו.
בבאץ'. מכיר אותה?
באץ', בטח, של ווינדוס, אבל קשה יותר שם. טלגרם.
כל היופי.
בוט בטלגרם.
עם בוט בטלגרם, כן.
טורף.
כן.
שקורא, כי יש לנו מכירים אותנו, מה, ליקום?
לא, לא, לא. כאילו... אתה יודע, סוג של...
אני לא מכירים, אבל אני לא יודע מי זה ליקו.
כן. עדיין, כאילו...
סבבה.
קיצור.
הבנתי. אני זוכר, שהוא מפרסם מלא דברים כאלה, של בייץ' וכאלה.
כן.
הוא היה אלוף בזה, מה זה?
לגמרי.
אז באמת דיברנו על זה, נגיד, אם אני רוצה לפתח מנגול השמדה עצמית לבוט, אלא הבוט שאני דיבר עליו לא מכיל דבר כזה. איך הבוט הזה עושה דבר כזה?
השמדה עצמית?
כן.
לווירוס.
לווירוס, כן.
אז זהו, אז תכלס כאילו, קודם כל צריך לגלות מתי להשמין אותו. הרי אתה לא רוצה...
נכון. אז איזה דברים אפשר להגיד...
מתי אתה רוצה להשמין?
מתי אתה רוצה? נגיד שנפתח האיבנט לאיבנט מנג'ר. ברגע שנפתח ה-EXE זה, אתה רוצה להראה שמת פרוססים כל הזמן? אם יש פרוסס של האיבנט מנג'ר, בואו נתיב לך כספך. תניח.
טוב, זה יותר מדי ארטקור, כי כאילו, אתה יודע...
למה?
רוב האנשים...
לא יפתחו את האיבנט מנג'ר.
אה, אתה אומר רוב האנשים לא יפתחו, אז...
סבורים שלא, אז... סבור.
נניח בזה, מישהו פתח את ה...
איבנט מנג'ר, אני בודק פרוססים, יש לי פרוסס של האיבנט מנג'ר?
זהו, אחר כך נלי. מה שרוב האנשים יעשו לצערי זה פשוט ימחקו את הקובץ, את עצמו.
ימחקו את הגלולה לסל מחזור, מה שנקרא.
שכשהם מוחקים קובץ, בוא נתחיל בזה, אם אתה מוחק את זה בצורה פשוטה, לנו יגיע, כולם מכירים. לסל מחזור.
זה, מה קורה אנחנו הקלעים? בוא תסביר לנו.
לא, אני מוחק את זה בצורה פשוטה, זה יגיע.
אוקיי, זה יגיע, זה מסע.
אבל נניח שמחקת את זה
בצורה... גם לסל מחזור.
גם משם, הוא לא נמחק. בסך הכל, זה אמר למערכת ההפעלה, האזור הזה בדיסק,
איפה שעבור הקובץ,
שחרר, עזבי אותו.
שניתר לכתוב עליו עכשיו. עכשיו.
איתו מה שבא לך.
כן.
אבל המידע עצמו, האפסים והאחדות נקרא לזה, נשארו שם על הדיסק. הם שם.
נכון.
ויש הבנות פשוטות.
שחוד לשחזר את זה.
שחזר את זה. כל מה שהם עושים זה, הם בודקות פטרן כלשהו שנמצא באזור, ואז אומרות, וואי, נראה לי שיש פה קובץ. ומחזירות את זה. מה הדרך כאילו לחסום את זה? הדרך לחסום את זה היא פשוט, לפני שאתה מוחק את הקובץ, יש כלים שעושים את זה, הם כותבים אפסים על גבי כל הקובץ.
ועצים את כל הזיכרון. אגב, היה סיפור על... ראיתי שני איזה... זה היה עשה תדע, אני לא זוכר, זה היה תדע או איזשהו... בקונפרנס היום, יש איזו חברה של... שנקרא לזה, קוראים איזה... פורנזיקס, סייבר פורנזיקס, אני יודע משהו כזה. והם סיפרו שהם היו מגיעים למחשבים של הכוחות שלהם, והם היו כאילו, הם היו מסתכלים על הארדיסק, פתאום רואים כזה חלק בתוך הארדיסק, כזה חלק ענקי, כתוב שם כזה F-U, 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 כל הארדיסק, הם כזה, אוקיי, אנחנו יודעים שמשהו כאן קרה. אז כן, זה ממש מעניין. אגב, יש בעיה לקובץ, הרי אני נגיד את התוכנה שרצה, אז הקובץ במערכת הפעלה עכשיו פתוח. הקובץ פתוח במערכת הפעלה, אי אפשר לסגור, אי אפשר לכתוב עליו.
נכון.
אז איך אפשר להגיד, איך היית בונה משהו שכן נצליח לטוב על הקובץ? אני רוצה לחשוב למחוק את עצמי כביכול.
אז במקרה כזה הייתי טוען את כל הקובץ לרם. זאת אומרת...
לא, אני קטעון ברם, אבל הקובץ עדיין פתוח. עכשיו זה שאני מריץ תוכנה, אני מריץ EXE, הקובץ עדיין פתוח.
אה, איך להריץ אותו בצורה כזו ש... הבנתי מה אתה אומר. אתה רוצה להריץ את הווירוס?
שהוא ימחוק את עצמו.
שהוא כבר ברם רץ, כבר הקובץ יהיה מחוק.
אתה יודע איך זה? יש לי רעיון.
אני חושב שזה אמור לעבוד ישר, אגב.
לא, אבל...
אתה מריץ את הבינארי וזהו.
צור לעצמך איזשהו סקריפט בטש קטן. פשוט צור. תמחק, תפעיל אותו בוט, תפתח איזשהו טיימר נגיד, שהוא ירוץ, יפתח כאלו כמה שניות, תכבד עצמך ושהוא ימחק את סרטך.
נכון, זה הדרך.
ואז מה איש לך?
רק תתפע, עשיתי משהו כזה.
אגב, זה... נוח, כאילו. עכשיו, תחשב על זה, נגיד, אני רוצה להגיד לי, נגיד שה... מבחינה של מישהו יסתכל בטאסק מנג'ר שלא יראה אותי.
כן.
כי אני לא רוצה למחוק את עצמי, אני לא רוצה לשים את זה.
איך אני אפשר לשאור? איך היית עושה? בדקתי את זה.
דרך הכי פשוטה לדעתי, תקרא עצמך נגיד משהו כמו ESM Handler, ESM Driver Graphics, Optimizer LM.
זה בדרך כזו.
תקשיב, זה הכי פשוט בעולם. הכי, אף אחד לא יודע כלום בכל מקרה.
אם אתה מספיק מקצוען,
אתה טועל עצמך על דרך DLL או משהו.
גם, פשוט מסתיר את עצמך, ולא רק זה, אתה פשוט יכול... להזריק קוד לטאסק מנג'ר עצמו ולהסתיר את זה.
היום זה כבר יותר קשה, אפילו שהבנתי. היום יש לך דבר שנקרא את ה... יש להם דבר שנקרא הש של ה...
לפני קצת שקיעו את זה, כן? אז לא יודע.
איזה Windows.
Windows 10.
אין איזה שאתה צריך להזריק את תוך הטאסק מנג'ר?
כן.
וואלה, מעניין.
וזה הסתיר כאילו את הפרוסס שרציתי.
אני ראיתי פעם הרצאה מגשימים. היה זה אחד שפיתח כלי ממש חמוד. שהוא בעצם הצליח למצוא את הפונקציות בווינדוס, הרי אתה יכול לכתוב לעשות כאילו, לעשות נקרא override לפונקציות של ווינדוס.
כן.
ויש חלק גדול בווינדוס שהוא נקרא undocumented, כי בעצם אין להם דוקומנטציה בכוונה, כי הם לא רוצים שאנשים יגעו בדברים שם.
Private API כזה.
כזה private API, בדיוק. והוא הצליח בעצם לעשות, מה שנקרא לי, חקר מלא באינטרנט ודיבר עם מלא אנשים, הצליח למצוא את הדוקומנטציה.
לאחור.
אנשים התחילים לנדסו, אבל הוא הצליח למצוא את הדוקומנטציה. והדוקומנטציה בעצם הייתה על ה-explorer, בעצם על ה- עם ניהול קבצים ברמה הכי הכי נמוכה במערכת הפעלה. אני אומר, כשאני עושה דיר ב-CMD, אני יכול לשלוט על מה שחוזר, כפי יכול.
וואו.
על הרמה הזאת, והם הצליחו פשוט ברמה הזאת להסתיר את הקובץ שלהם. שהקובץ שלהם לא משנה מה, באקספלורר, בדיר, בכלום, לא חוזר לחשב של הקובץ.
איזה יופי.
וזה מטורף. הם הצליחו לקטון את זה, אגב, הוקטור תקיפה שלהם, הדרך שהם נכנסו לתוך המערכת, היה פשוט קובץ של וורד, שהוא נקרא לזה עם מקרו. שתכון, אני מכיר את זה שיש לך את עצמאות. פשוט, אתה לוקח, איך שאתה פותח את הקובץ, הוא פשוט מפעיל סקריפט. והסקריפט שלהם פשוט היה, קחו את הקובץ, תבואו אותו למערכת הפעלה, תפעילו אותו, תמחקו אותו, תסתירו אותו ולתראות, וזהו. הוא כבר לא איתך, מה שנקרא.
מדהים. טוב, אז נראה לי שעברנו על הרבה נושאים
היום. עברנו על המון נושאים היום.
היה פרק קצת ארוך.
היה אחלה פרק.
זה פרק מעולה.
תודה רבה. ביי.
יאללה, ביי.